זאת קרן הבר, בערוץ פודקאסט סמולטוג של טובי פולק ושלי. שיחה היום היא מעט שונה עם אדם שאולי רבים מהמאזינים לא הכירו אלא אם כן הם בטוויטר, כי ככה אני הכרתי אותו. האורח שלנו היום שמו פאדי מקלדה. כשהכרתי אותו בעקבות האיות שלו בטוויטר, שם המשפחה, הייתי בטוחה שהוא מקלדה, ואני מודה שעוד קשה לי להתרגל. אבל אני חושבת שזו שיחה מעניינת. פאדי הוא היום תלמיד שנה ג' למשפטים, ולפני כן הוא שירת 8 שנים ב-8200, ופאדי הוא דרוזי. בשיחה שלנו לפני שנפגשנו לפודקאסט, שמתי לב למשהו יוצא דופן שלדעתי עולה גם בשיחה, אני מקליטה את הפתיח אחרי השיחה, ובאופן מפתיע הייתם מצפים ממי שחי בישראל כאזרח, אבל בעמדה של מיעוט, שהביקורת שלו לגבי מה שקורה בארץ, לגבי מפלגות השמאל הציוני, מרץ העבודה, חוק האזרחות, תהיה קשה ונוקבת. ומצאתי את עצמי בשתי השיחות איתו ביקורתית הרבה יותר ממנו, ומצאתי את זה די משעשע. היפוך התפקידים הזה הוא לא בהכרח טריוויאלי. אולי משעשע זו לא המילה, אולי הוא יותר עצוב. ברגע מסוים בשיחה שאלתי את פאדי אם הוא יכול להגיד שהוא חי בדמוקרטיה, וראיתי אותו זע באי נוחות, ואז הבנתי, אולי, באופן ברור יותר, כמה כבד וגדול המסע שעליו, וכמה גדול וחשוב התפקיד של כל מי שחפץ לחיות בדמוקרטיה, לבקר, לשאול, לדבר. במידה מסוימת שוב עולה בעיניי לפחות מרטין לותר קינג ואומר, לנו אין את הפריבילגיה שיש לאדם הלבן, השותף שלנו, שיכול לקחת את הזמן. ואני חושבת שהשיחה הזאת מחדדת בדיוק את זה, את הצורך בשמאל ישראלי שמדבר שוויון ומאמין בדמוקרטיה ורוצה לראות את ישראל דמוקרטית. אז דיברתי מספיק ונראה לי שזה זמן להתחיל. השיחה שלי היום היא עם פאדי מקלדה. אתה רואה? הניקוד שלך.
הבעיה אצלי.
לא, לא, אני לוקחת את נוח האחריות. פאדי מקלדה. אבל כתבתי בערבית, אני אראה לך אחר כך. וכששאלתי אותך איך להגדיר אותך, אמרת שפעיל חברתי יהיה לגמרי הגדרה כוללת רחבה וספק. אז שלום, וטוב שאתה כאן.
שלום, שלום. מה העניינים?
אני בסדר, אתה יודע. סוגרים על סביר, הכל טוב.
אנחנו צריכים להתחיל להסתפק במשהו שהוא מעבר לסביר, באיזשהו שלב.
אני מסכימה איתך לגמרי, אני גם חושבת שאולי באיזשהו מקום זו בדיוק המהות של ה של הפודקאסט הזה, שאולי, וזו רק מחשבה, המוכנות שלנו להסכים עם הסביר הזה כל פעם, היא בעצם גם מוכנות לשינוי הדרגתי, איתי ולא בהכרח חיובי. ובעצם אנחנו מוותרים קצת על האפשרות שלנו לשנות כשאנחנו אומרים סביר. אז אני איתך, אני בעד לשנות.
אני חושב שזה, את אומרת את זה היום, וזה ממש פוגש את המציאות הפוליטית שלנו, ולא במקרה על הפשרות הלא מעטות שאנחנו עושים כמחנה השמאל בלא מעט נושאים, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו אומרים שזה סביר שיש ממשלה, ושזה בסדר שיש ממשלה, אבל אנחנו צריכים לשאוף יותר.
אני תוהה איפה לעצור רגע, כי מה שאמרת הוא נכון, ואז אני אומרת רגע, מה מחנה השמאל? מי מחנה השמאל? אנחנו אומרים מחנה השמאל ומה, אתה מדבר על מרץ והעבודה? אז אני לא בטוחה, זאת אומרת, הן מגדירות את עצמן כשמאל, אין ספק, בוודאי מרץ. מפלגת העבודה תמיד הייתה מרכז שמאל, לא יותר מזה. אנחנו מגדירים אותם ככאלה, ואולי אחד הדברים באמת של הפודקאסט הזה זה להגיד שמעו, כאילו, זה נורא נחמד להמשיך לקרוא להם שמאל, אבל האומנם זה שמאל. וכשאנחנו שואלים את זה ככה, אז אני לא בטוחה שזה שמאל. ואני חושבת בהמשך, למה שאמרת, זה היה משפט מאוד מורכב, אם אנחנו רגע נחלק אותו, שגם ממשלת השינוי היא בדיוק זה, כי היא לא שינוי. אנחנו קוראים לה ממשלת שינוי כי היא לא נתניהו. אבל היא בוודאי לא ממשלת שינוי מבחינה של מדיניות, ואנחנו עומדים השבוע לפתח ההצבעה על חוק האזרחות, ומרץ עשתה קולות לפרוטוקול, אחלה, ומפלגת העבודה עשתה קרחץ כזה לפרוטוקול, גם אחלה, אבל החוק יעבור. החוק יעבור, והוא יהיה על כל הממשלה הזאת, גם על מרץ והעבודה. והוא לא מתיישב עם ערכי שמאל בשום צורה ואופן.
זה לא, אני חושב שאם זה לא היה מתיישב עם ערכי שמאל, אני הייתי עוד, מה שנקרא, מוכן לבלוע את הצפרדיה. אבל הבעיה שלי זה שספציפית לעניין מרץ, שכל מי שבעצם הלך וחיפש אחר חוק האזרחות, או מה שנקרא איחוד משפחות וכולי, הוא תמיד ראה...
איחוד משפחות.
כן, תמיד, 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 בין הדברים הראשונים שהוא ראה, את שמה של זהבה גילאון על העתירה השנייה לבג"ץ. אחרי הבגץ השני, כאילו הראשון שהיה של עדאלה, אז גם בדיון השני זה היה בעצם מי שהעותרת המרכזית ועוד שורה של ארגוני זכויות אדם, זה הייתה זהבה גילאון, והיא באמת, אני כאילו, אני אומר את זה שהיא הלכה לכל פינה והסבירה בעצם וחינכה, למה החוק הזה הוא חוק אנטי דמוקרטי בעליל. זה לא שהוא חוק שמתיישב עם ערכי השמאל, זה לא שהוא זה חוק שאנחנו אומרים זה חוק ימני, זה פשוט חוק גזעני ביסודו, הוא חוק לא, אני אפילו לא אנושי במידה מסוימת, ובנקודת זמן הזו לראות שמרץ יושבת בממשלה ו מה שנקרא, זה כמו שכזה שחקני כדורגל לפעמים באמצע המגרש פותחים רגליים ומאפשרים כזה לכדור לעבור מתחת לרגליים שלהם מבלי שהם רואים אותו, אז זה בדיוק מה שקורה כאן, שהם פשוט מאפשרים לכל כך הרבה דברים לזרום מתחת, בתירוץ הזה של, אבל עדיין יש לנו ממשלה. ואני תוהה באמת לפעמים, כאילו, מה תכליתה של הממשלה אם לא לקדם מדיניות, אם לא לקדם אג'נדה, ואם בסופו של דבר אנחנו נאפשר את כל הפרקטיקות שהיו מאז ומעולם, אז אנחנו בעצם לא ממשלה וגם לא ממשלה וגם לא שינוי. אנחנו, וזה כואב באמת, אני אומר את זה בתור מי שחיכה המון שנים לראות איזשהו שינוי, ושהמפלגות אני לא רוצה, את יודעת, אנחנו חלוקים לגבי מה זה שמאל, אבל שהמפלגות שהן שמאל עמי, זה, או לחלופין, מפלגת אג'נדה, שהיא תגיע, שהיא תעשה משהו. וכשאני רואה שזה לא קורה, אני באמת מתאכזב, זה נורא קשה.
אני אז אולי באמת אמרת את הדבר הכי נכון בעיניי, הכי מהותי, אני מסכימה עם הרבה את הדברים שאמרת, שבעצם אנחנו מדברים שמאל, אבל אנחנו בעצם, כאילו אנחנו מדברים על שמאל, כשבעצם המאבק היום בישראל הוא בכלל לא על ערכי שמאל, אלא הוא באמת על ערכים בסיסיים של דמוקרטיה, אבל העניין הוא, שאם יש לנו ממשלה שמוכנה להעלים עין מחלקים די נרחבים שהדמוקרטיה כולל, על קרי דמוקרטיה היא לא רק פרוצדורה, דמוקרטיה היא בראש ובראשונה מהות. אז אולי בדיוק כאן הבעיה. כי אם מפלגות שאמורות להיות מפלגות שמאל, וזה לא משנה אם אנחנו חלוקים בינינו אם מרץ היא שמאל או לא, המגרש שהנהלו עליו כשנכנסו לממשלה הזאת, הוא מגרש פחות דמוקרטי. וברמה הזאת לא נוצר שינוי. עכשיו, אני מסכימה לגמרי שנתניהו היווה איום מוחשי על הדמוקרטיה הישראלית, אבל המוכנות שלנו להסכים עם כל מיני מצבים לא דמוקרטיים, בשם כל מיני טיעונים, בין אם זה רוב יהודי לצערי, ובין אם זה טיעונים ביטחוניים, אנחנו בעצם כבר לא כל כך במחוזות הדמוקרטיה, ואם אנחנו מסתכלים על כל מיני חוקים, כמו חוק האזרחות, אבל שעוד לא עבר, אבל כנראה יעבור, או חוק הלאום שכבר עבר, ומרץ אפילו לא ביקשה לבטל אותו כשהיא נכנסה, או לשנות אותו כשהיא נכנסה לממשלה הזאת. אולי כמו שבקוסם מארץ עוץ, דורתי אומרת לטוטו, תשמע, אנחנו כבר לא בקנזס, מצב שאנחנו כבר לא בדמוקרטיה, וזה מתקשר גם לדוח אמנסטי משבוע שעבר.
כן, אז אני מוכן להיות פרגמטי, ואני חושב שזה משהו שמשתקף גם בדעותיי וגם בזה. אני יודע שאני לא חושב שאנחנו יכולים לצעוד ככה ביחד ונגיע לאוטופיה כזו או אחרת, שבה באמת אנחנו דמוקרטיה במודל הכי דמוקרטי שיש, גם מבחינה מהותית וגם מבחינה פרוצדורלית וגם מבחינת ערכי המדינה כמדינה סוציאל דמוקרטית וכל זה. זה באמת החלום שלי, והייתי רוצה לחיות במקום כזה. אבל במדינת ישראל אני אומר, אני מוכן להסתפק והרבה פחות. בגלל הטיעונים הביטחוניים ובגלל הטיעונים של הרוב הדמוגרפי, ואני אומר את זה בתור מיעוט שחי במדינת ישראל. אני מוכן לבוא ולקבל את זה, על אף שאני יודע שמבחינה ערכית, שמבחינה מהותית זה לא בסדר, אבל אני מוכן לחיות עם זה, אבל בתנאי שאני אהיה נוכח, שלא ירמסו אותי, שישמעו את הקול שלי. אני חושב שאחת הנקודות שהולכות וככה באמת צוברות להן תאוצה, זה בעצם להפוך במידת מה את המיעוטים כמשהו שהוא לא רק שהוא שולי בחשיבות שלו, אלא גם כמשהו שעושים בו שימוש כדי לצבור קהל, כדי לחזק וכדי לעשות את זה. ולכן הנקודה שלי, ואת נניח מדברת על זה במובן הכי עמוק ובאמת הכי נכון שיש, של מהי המדינה הראויה. ואני אומר, יודעת מה, אני מוכן להסתפק בהרבה פחות, אבל תנו לי את התחושה של אני שווה ביניכם, תנו לי את התחושה שאני מרגיש כאן בית, על אף שזה או שותף או לא יודע מה, והנקודה שהמעמד שלי כמיעוט בתוך מדינת ישראל הולך ונשחק, והלגיטימציה, אפילו הלגיטימציה שלי לחיות כאן, היא כבר מתחילה להיות מוטלת בספק. וזה, אני חייב להגיד שזה משהו זה שינוי שהוא, אני לא רוצה להגיד שהוא חדש, אבל הוא הולך ובאמת, כפי שאני לפחות חווה את זה, הולך וצובר תאוצה.
Okay, אני מבינה, אבל בעצם אתה אמרת פה משהו שבעיניי הוא די עגום, חיפשתי מילה.
זה בסדר
כי מה שאתה אמרת עכשיו, זה, וסליחה שאני קצת מרדדת את זה, אבל כאזרחית זה, כאזרחית שמאמינה בדמוקרטיה, זה מגרד אותי מכל הכיוונים. אתה בעצם אמרת שאתה מוכן לוותר על שוויון כאזרח, כל עוד הזכויות שלך נשמרות. אבל אז אתה לנצח לא תהיה שותף, דיברת על שותפות. ללא שוויון בסיסי, בצורה שבה המדינה שאתה חי בה מתייחסת אליך, כי אני מבינה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מכיר בעובדה שאני מיעוט. לגיטימי. אבל המיעוט הזה לא צריך להתפשר על השוויון, להפך, הרעיון של מדינה דמוקרטית, זו ההגנה על זכויות המיעוט. כשאתה אומר, אוקיי, כל עוד החיים שלי הם בתוך מסגרת שבה אני נשמר, אז זה כאילו בסדר, אבל שוב, אז זה לעולם לא שותפות מלאה. יש כאן משהו שלאורך טווח, הרי הנה אנחנו רואים את זה, מדינת ישראל כבר קיימת. אוי, אנחנו ב-22. אז כמעט 70
ועוד. אז מה לא בערך שנהנים?
אנחנו, ברור שאם אנחנו משווים את המצב של האוכלוסייה הערבית שחיה פה עד 66 ומ-66 עם ביטול השלטון הצבאי, יש הבדל עצום, בסדר גמור. אבל אם אנחנו מסתכלים על המצב מ-66 והלאה, אז יש כאן מצב מאוד מבלבל, כי מבחינות מסוימות אנחנו יכולים להגיד, או זו דמוקרטיה תוססת, הנה עובדה, יש זכויות, יש הצבעה, ויש שוויון זכויות כביכול, ויש חופש דת, אבל אנחנו רואים את החיים בפרקטיקה, וגם אתה אמרת, המצב נעשה יותר גרוע. זאת אומרת שאם עד של המדינה לא תאגן את השוויון הבסיסי האזרחי הזה, שצריך להיות קיים לכל אזרח באשר הוא אזרח, אז זה תמיד יהיה על תנאי.
אז אני אחדד רגע למה ש... את כוונתי בהקשר הזה של אני מוכן לחיות כמיעוט, אני מוכן להכיר בנקודה הזאת שמדינת ישראל היא רוצה ליהנות מרוב יהודי, אבל אני חושב שהיחס למיעוטים צריך להשתנות. צריך להשתנות בכמה מובנים וכמה אופנים. א', מבחינת הלגיטימציה שלהם, מבחינת הלגיטימציה של הנרטיב של הערבים במדינת ישראל. ולצורך העניין, אני אומר ש... ואני כפאדי, אני לא, לצורך הדיוק, אני לא רואה בעצמי כמישהו שהוא פלסטיני, אני לא גדלתי לתוך איזשהו נרטיב פלסטיני, כי בסופו של דבר בדלת אל קרמל, ואנחנו חיים בתוך מציאות קצת אחרת בתוך הזה, ולפעמים יש כמי שמדמים את זה בין הפטיש לסדן, ושוב הלכתי ועשיתי שירות צבאי וכולי, ובאמת חוויתי את האינטגרציה הישראלית במלוא הדרה, אבל עדיין, והדרה תרתי משמע, אבל הנקודה שלי ש... כשאני מדבר על זה, אני אומר שהלגיטימציה למיעוטים צריכה להיות כלגיטימציה לנרטיב של המיעוטים, הלגיטימציה למי שהם, לתרבות שלהם, לזה, ולא להיות, כי מה שכרגע קורה זה שיש סוג של שחיקה בלגיטימציה של הפלסטינים להיותם פלסטינים. כלומר, אתמול, סתם אני אתן דוגמה למה שהיה אתמול. אתמול איימן עודה השתתף בכנס של האש"ף עכשיו, ואז כל מה שנקרא פיד ימין בטוויטר, מה אתה עושה, אוכל ישראל, בוגד, גייס חמישי וכולי. ואני אומר, אבל הבן אדם חי כפלסטיני, הוא מגדיר את עצמו כפלסטיני. הרי יהודים מדינת ישראל נוסעים לאיפאק, ואנשים, וזה בסדר גמור שאתה עולה ופוגש את העם שלך. אפילו בני גנץ נפגש עם האנשים האלה לתיאור הביטחוני וכו'. ואז, וכאן הנקודה שלי היא מאוד מאוד חשובה מבחינת הדמוקרטיה, של בואו נסתכל על המיעוט הזה שנמצא בתוך מדינת ישראל, ו... וזה לא שכאילו ניתן לו זכויות במובן הזה שילכו להצביע, אבל יש זכויות כאלה, או כמו שמה שמגיע ליהודים ברמת האינדיבידואל, שיגיע גם לערבים ברמת האינדיבידואל. אלא אני מדבר על ההיבט גם של הזכויות של הקולקטיב, שהוא, כן, כשהוא ירצה לדבר על טבח בטנטורה, אז הוא יכול לדבר על טבח בטנטורה, כי זה העם שלו, ואין מה לעשות, אי אפשר לייפות את המציאות. ומדינת ישראל צריכה להכיר בזה, שנעשו פה דברים איומים. בדרך, וכאילו מדינת ישראל זה לא תלית שכולה תחילת, והטלת ספק במוסר ובלגיטימציה ובדרך שזה נעשתה, היא לא איזושהי קריאת תיגר על הריבונות של המדינה או על יהדותה, אלא זה בסך הכל ניסיון לבוא ולעשות את הדברים בצורה יותר טובה מכאן והלאה. ועל זה אני דיברתי, כמובן שמדינה בלי שוויון, ולא רק שוויון ברמת הפרט, אלא שוויון גם קולקטיב של להכיר בנרטיב ובסיפור ובמשמעות, זה משהו שהוא חיוני לדמוקרטיה יותר מזכות ההצבעה, מבחינתי לפחות או לתפיסתי, כי אתה יכול להצביע, אבל מה זה משנה אם תצביע כאשר אתה לא יכול לשנות כלום, ואתה לא יכול להשפיע, ואתה לא יכול לעשות עם זה... אתה לא יכול לקדם את עצמך בשום דבר, וזה לפחות לתפיסתי והבנתי.
לכן לתפיסתי והבנתי, כל כזה פוליטי שאומר, תקשיבו, אנחנו צריכים לדבר על הכל, אנחנו צריכים להכיר בכל הנרטיבים, אנחנו צריכים להכיר באחריות הישראלית-יהודית, לפשעים שנעשו, ואגב, עד היום נעשים, לא בגבולות הקו הירוק אולי, אבל
בחצר האחורית. כן,
בהחלט כן נעשים, ואי אפשר להפריד אותם. ופה מגיעה אולי עוד שאלה שתוביל אותנו לעוד נקודה, שבעיניי למשל מה שמאוד מאוד חסר, זה ש... מה שאתה מדבר עליו, המציאות הזאת, היא מציאות שמתאפשרת כשבאמת גם נוצר שיתוף פעולה פוליטי. כשאני מסתכלת על מרץ לדוגמה, אני חושבת שמרץ לא עשתה את התפקיד שלה כשותפה של המפלגות הערביות לאורך השנים האחרונות. היא שיתפה איתם פעולה נקודתית בכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר לא נרקם שיתוף פעולה. וכשאנחנו מדברים היום על רע"מ בממשלה, או חברי הכנסת הערבים במרץ, כל הדברים האלה הם תמיד במין איזושהי שותפות שהיא מראש מוגבלת, היא מראש בערבון מוגבל. אם אנחנו מדברים על הצורך, שוב, לדבר דמוקרטיה, ולדבר שיתוף פעולה, ולדבר על לגיטימציה של נרטיב ותרבות, בוודאי גם של מיעוטים, זה לא צריך באיזשהו מקום להתחיל מעבודה משותפת ביחד של דורות חדשים שרוצים לייצר את השינוי, כי בוא נסתכל על זה באמת, מעולם לא הייתה במדינת ישראל שום מפלגה שוויונית יהודית ערבית שבאמת פעלה לאורך זמן וניסתה לשנות סטטוס קוו.
זה נכון, ואם אנחנו מסתכלים כל הזמן גם על השחקנים הפוליטיים שיש לנו בזירה, ואנחנו תמיד נראה אותם בתוך הגבולות שלהם, יש מי שמותח את זה קצת טיפה ימינה, ויש מי שמותח את זה קצת טיפה שמאלה, אבל בפועל מה שאנחנו רואים זה את אותן הגדרות פוליטיות, מבלי שום דבר חדש ומרענן, מבלי שום אג'נדה חדשה, והדבר היחידי חדש שהצלחנו לראות אולי זה עם יאיר לפיד לפני כמה שנים, זה שיח על ההיבט הכלכלי, אבל במובן המהותי, וזה גם כגימיק כמובן, אבל...
וזה גם לא מדבר למי שמגדיר את עצמו כשמאל.
בוודאי שלא, אני רק אומר מבחינת השדה הפוליטי במדינת ישראל על החידושים, אני לא זוכר מתי קמה לה איזושהי מפלגה עם איזושהי אג'נדה פוליטית חדשה, שבאה ומדברת על הדברים באופן גלוי, באופן מהותי. אבל בסופו של דבר, העניין הוא שהמפלגה זה יכול להיות מימוש של משהו אחר. המפלגה זו יכולה להיות איזשהו מימוש של חזון, של איזשהו חיים משותפים ש... העניין הוא שאנחנו לא זוכים להם. אני חושב שאתמול דווקא יצא לי לקרוא איזה פסק דין של שופט שנמצא היום בבית המשפט העליון, שבאיזה עניין של הפרדה בין ערבים ליהודים, ובנקודה הזו ש... בנקודה של איך בעצם יש פה שתי קבוצות שחיות בנפרד, ולכן כשיש איזו עירייה שרוצה לסגור את שעריה, כדי שאף הערבי לא ייכנס, אז זה בסדר. כי הערבי נולד לו בבית חולים אחד, ואז הוא גדל בתוך שכונה שכולה ערבים, וזה לא גזענות, אלא רק ככה וככה, ואחר כך יש גם כאלה שניסו לאמץ את זה לטובת החזון של סמוטריץ' של הפרדת יולדות. ואני חושב שבין הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לשים לב להם, ואני לא מספיק חקרתי את הנושא, אבל אני כן יודע להגיד שהמרחב שלנו והתכנון המרחבי שלנו להמשך חיים בצורה שאנחנו חיים כרגע, היא זו שבין היתר מעודדת את ההפרדה בכל תחומי החיים, ובעצם היעדר היכולת שלנו לבוא במגע ולדבר ולהיות ולחשוב על הדברים ביחד ולהגיד אוקיי, זה כמו שלך יש את הנרטיב שלך וזה בסדר, גם לי יש את זה, ואנחנו כל הזמן מדברים בטוויטר, בתגובות, בדיאלוג עקיף, אבל אף פעם לא באמת התכנסו להם איזשהם אנשים או באמת אנשים כאלה שבאו ואמרו רגע, איך אנחנו יכולים להיות ולחיות ביחד. והמודלים דווקא שכן נמצאו את זה, בין אם זה בתי ספר דו-לשוניים, ובין אם זה יישובים שכן גדלים בהם ערבים ויהודים ביחד, ושמים את הדגש על הנרטיב, רואים סוג של הרמוניה, ורואים שזה אפשרי, ואחת הבעיות הכי גדולות שלנו, אני חושב שמבחינת התכנון המרחבי, שאנחנו כל כך בתוך עצמנו, וכל כך לבד וכו', זה בין הדברים ש... באמת מביאים אותנו למצב כזה שיש הפרדה טוטלית, ולפעמים איזושהי תחושה של אנחנו לא מוכנים לקבל את הנרטיב שלהם, וזה ללא ספק אחריותה של מדינה, וזה ללא ספק אחריותה של דמוקרטיה, וגם לדאוג להיבטים הטכנוניים בהמשך שכן יתאפשר מחיה או חיים משותפים של יהודים וערבים, ולא לא רוצה לקרוא לזה סגרגציה במידה מסוימת, אבל מבחינה טכנולית זה חד משמעי.
זו סגרגציה בכלל, היא מאוד מאוד מובנית. זה באמת אחת הטענות, הרי בסופו של דבר, אם אנחנו כן ניגע רגע בדוח אמנסטי משבוע שעבר על ישראל, הרי המונח אפרטהייד היום הוא לא מתייחס, כשמדברים על למשל ישראל ואפרטהייד, אנחנו לא מתייחסים ספציפית למשטר בדרום אפריקה. אנחנו מדברים על כל מיני פרקטיקות, אוקיי? שמעידות על הפרדה שהיא באמת בגדר המערך המדינתי, אוקיי? ואת זה אנחנו לגמרי רואים בישראל, בעצם אנחנו רואים את זה חודר מהשטחים הכבושים, לתוך הקו הירוק, ומבנית ישראל מכוונת לאפליה, והאפליה הזאת כל הזמן יש לה צידוקים, שהם נעימים אולי לאוזן של האזרח היהודי, שמאוד חשובה לו היהדות אולי של המדינה, אבל במקום הזה הדמוקרטיה של המדינה נפגעת מהותית. מהותית. וכשאתה חי בתוך מדינה שמרבית הציבור לא רואה את זה, אז מה שאתה אומר הוא מאוד 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 יפה, אבל השאלה היא אם הוא בציע או ישים, והוא לא יהיה בציע וישים כל עוד אנחנו נמשיך לקבל באופן פרגמטי נרטיבים שהם בעצם פוגעים במגמה הזאת.
ברגע שאנחנו באמת נהיה שמדינת ישראל או המוסדות הציונים שפועלים בתוכה, ואליהם יש השפעה רבה על המרחב שלנו, ואם זה הקרן קיימת, רמי וכולי, כל מי שבאמת, וועדות הטכנול, כשהם יצאו מהקונספציה הזאת של אנחנו משתמשים בכוח שלנו בשביל לחזק את המדינה, או בשביל לחזק את הציונות, או בשביל לפעול למען הציונות, ולהתחיל לשים פה את השיקול של האזרחים במדינת ישראל, אנחנו לגמרי נהיה במקום אחר.
אין ספק, אבל כדי שיהיה את השינוי הזה, צריך קטליזטור, אין קטליזטור, להפך, מה שיש זה רוח גבית בדיוק לזה. עזוב את זה שאנחנו באופן עקרוני, זה אותי מצחיק, אנחנו יושבים פה ומדברים על תכנון בישראל, אפילו במצב הנוכחי, אם אתה מסתכל על תכנון מרחבי הכי פשוט יחידות דיור, עוד 8 שנים ישראל כבר לא מצליחה לספק את הדרישות מבחינה של דיור, זאת אומרת, זאת בכלל בלי שהתייחסנו לנקודה שאתה דיברת על שינוי בתפיסת המרחב התכנוני הזה. זאת אומרת, זה אתגר שלא רק שאנחנו לא נהנים לאתגר שאתה הצבת כרגע, אנחנו לא נהנים לאתגרים שבשטח ברמה הפיזית, אז אני אומרת, על הנייר מה שאתה אומר, חותמת עליו, אבל זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות לבד.
כן, אנחנו, והנקודה היא באמת אולי, אז באמת איך אנחנו בעצם, באיזשהו שלב גם אנחנו צריכים להגדיר את המונח הזה שמאל, בצורה קצת יותר, כי אנחנו, וזה אחד הדברים הכי קשים, כי אנחנו יכולים לדבר על שמאל, שהוא שמאל כלכלי, ואנחנו יכולים לדבר על השמאל, בהקשר המדיני, ואנחנו יכולים לדבר על השמאל בהקשר היותר מצומצם לסוגיות מאוד ספציפיות, אבל אנחנו בעצם אולי מפספסים כאן את הנקודה, כשאנחנו כל הזמן גם מקטלגים את זה כשמאל, ואנחנו כל הזמן נותנים לזה את ההגדרה הזאת, ואני חושב כי הדברים שאת רוצה שיקרו, הם יותר בחזקת זכויות אדם
דמוקרטיה
ודמוקרטיה בסיסיים. אנחנו, זה לא עכשיו בואו נממש איזושהי אג'נדה ואנחנו לא יודע, נלאים את זה ואת זה או נפריט את זה ואת זה. לא, אנחנו בכלל לא, אנחנו לא בקו המשילות, אנחנו לא בקו הרפורמות, אנחנו רק בקו הזה של בואו נדאג לבייסיקס של הדמוקרטיה ושל זכויות האדם כדי שאנחנו נוכל לממש את הזכויות שלנו, ואני רוצה להגיד דבר אחד, אני בתור בן אדם ששמונה שנים מחייו, בלה בתוך 8200 וראה את הביטחון של מדינת ישראל, וקמתי כל יום בבוקר כשאני בתוך החרדה הזאת של ביטחונה של מדינת ישראל, וכשאני מסתכל לצורך העניין על חוק האזרחות, וכזה שבאים ואומרים יש פה שאלה ביטחונית, הרת גורל, מה אנחנו עושים עם זה וכו', ואני מסתכל על זה ואני אומר חבר'ה, אתם מקשקשים את עצמכם לדעת, כי בסופו של דבר האמא שיש לה 3 או 4 ילדים שכבר נשואה 16 שנה או 17 שנה והיא מסתובבת עם תעודת תושבות ולא יכולה לקבל טיפול רפואי הולם ולא יכולה לנסוע ברכב, כאילו, אתם לא מאשרים להוציא רישיון, זה לא שאלה ביטחונית, זה דברים שהם אלמנטריים, זה בדיוק, אני, באמת, זה הנקודה כאן, שאני בא ושואל את השאלה הכי בסיסית שיש, מה זה הטיעון הביטחוני של, בואו נדבר על סטטיסטיקה, כמה באמת אנשים, אין תשובות, אף אחד לא יודע להגיד את זה, ובסופו של דבר, כל מי שבא ומתנגד לזה, מסתמל כאיזה אוכר ישראל, או לא יודע מה, והשיח המבטל הזה, אז אין לי בעיה בהגדרה להיות אוכר ישראל, אם למול זה אני דואג לזכויות אדם. וזה הדבר הכי בסיסי שמדינה צריכה לעשות, לדאוג לאנשים שלה, לדאוג לאזרחיה, וכל עוד הדבר הזה קורה, ודווקא להפך, אני חושב שמנימוקים ביטחוניים דווקא, אני חושב שהסיכוי להחדיר לפה אנשים עוינים דרך נישואי יהודים הוא הרבה יותר גדול, אז בסופו של דבר, הנקודה היא שאנחנו אפילו לא צריכים לבוא ולקרוא לזה שמאל או ימין, אנחנו צריכים לבוא ולקרוא לזה דמוקרטיה ודמוקרטיה מהותית וזכויות אדם ודברים בסיסיים, כי בסוף גם כל הסברים, גם התכנוניים המרחביים וגם הדמוגרפיים וגם הכלכליים וגם מדינת ישראל אם היא לא תכיל בתוכה את המיעוטים ולא תאפשר להם להיות שווים, היא בסוף לא תצליח לעשות את זה.
בסוף אני רוצה לשאול אותך דווקא, זה דווקא נורא מעניין. 8 שנים ב-8200, עכשיו כמה זמן אתה כבר לומד משפטים? אתה באיזה שנה?
22, מה?
באיזה שנה של משפטים?
אני שנה ג'
זהו, זה מה שחשבתי, כי ירצה להגיד שנה שלישית, ואז אמרתי, רגע, לא בטוח.
כן, כן.
עכשיו שנה שלישית במשפטים. פעיל כל הזמן. אתה מרגיש שאתה חי בדמוקרטיה?
יש לי פה, זו שאלה מאוד קשה, כי...
אבל אתה יודע, אני אעצור אותך, אתה תכף אני אתן לך לענות בתשובה. עצם העובדה שלא אמרת מיד כן, בדיוק זה, זה מעיד.
לא, אוקיי. אין בעיה, אבל...
זאת אומרת, כשאתה אומר את זה, זה נורא נכון. המאבק הוא לא מאבק שמאל, הוא מאבק על דמוקרטיה, כי גם אתה שכביכול אפשר להגיד שאתה הסמל של... האזרח הערבי שמדינת ישראל רוצה לראות. אבל אתה לא מרגיש שווה. לגמרי לגמרי שווה. לא בגלל בעיה בתחושת הערך שלך.
חד משמעית.
ממש לא, חד משמעית.
זה יש כאלה שיגידו שזה רק כיוון השני, אבל השאלה שלך היא, תראי, אנחנו, יש לי קרובי משפחה בלבנון, ויש לי קרובי משפחה בסוריה. ולפעמים יש את הרגע הזה שאנחנו יושבים במשפחה, אנחנו כזה שואלים ומדברים על המצב שלהם, ואנחנו אומרים אלחמדוללה, תודה שאנחנו נמצאים במרחב עם יכולת להתפתח ברמה האינדיבידואלית, ואנחנו יכולים לעשות את זה, ובאמת וזה לא... זה לא שקר, הרי
זה לא שקר, אבל דמוקרטיה זה לא עניין של השוואה.
כן, נכון, אבל מצד שני...
לבנון וסוריה הם לא משטרים דמוקרטיים.
ברור, ברור, אבל מצד שני אני אומר, לא, עזבי את הדמוקרטיה, אני מדבר על דברים הרבה יותר בסיסיים, של העצם הלחיות.
ברור, גם מבחינת של הביטחון, נכון.
כן, ברמת הביטחון וההישרדותי.
אפילו הביטחון הכלכלי.
כן, עכשיו... אבל מצד שני, מה שקורה זה שאני יודע שלאן שאני לא אלך, יש לי תקרת זכוכית. לאן שאני לא, זה תמיד מישהו ישאל את השאלה, מה קורה, מישהו ישאל את השאלה, אבל הוא לא יהודי, מישהו יגיד את זה, ולא משנה כמה, ולא משנה איך. ולא מזמן התפרסם פה איזה סקר שמצביע על כמה אנשים לא מוכנים שיהיה להם בוס כזה שהוא מנהל בעבודה שהוא לא יהודי, ולא משנה מה הכישורים שלי ולא משנה מה היכולות שלי, וזה נקודה אחת שברמה האינדיבידואלית, ברמה הקולקטיבית, אנחנו בעיצומו של שיח על היבטים תכנוניים ביישוב עוספיה, שבאמת... כשאר המקומות במדינת ישראל רוצה להמשיך ולהתפתח, ובאים ופשוט לוקחים יישובים וחותכים ממנו 2,000 דונם, ולא מאפשרים לאנשים להתפתח, ומגדירים אותם כעבריינים בעל כורחם, ומתייחסים אליהם כבאמת, ואנחנו, זה כמו שהיה, דיברתי עם איזה מישהו, והוא אומר לי כזה דבר, תשמע, הם חתכו איזה 1,000 דונם מהתוכנית של עוספיה, כי הם רוצים להקים איזשהו פרוסדור אקולוגי ולאפשר לחזירים לעבור. ואז הוא אומר, אני הגעתי למצב שהחיים והרווחה של החזירים היא יותר חשובה מהרווחה שלי. וזה באמת איזשהו משהו שאני לא יכול ללכת לאנשים האלה ולהגיד להם, חבר'ה, אתם שווים ואתם חיים במדינה דמוקרטית, וזה יגיד לי, תשמע, תשלול ממני זכות ההצבעה, אני לא רוצה להצביע, אני לא רוצה להגיע לכנסת, אני לא רוצה כלום, אבל תן לי לחיות, ואל תחפש אותי בכל פינה ובכל נקודה.
זה כואב.
זה מאוד כואב.
אבל אנחנו חיים במדינה שמרבית האנשים לגמרי סבבה עם זה שהמוסכניק של ספיר סבח הוא ערבי.
בטח, זה הכי חשוב. אם המוסכניק שלה היה יהודי. אגב, אני פעם אחת כתב...
היא ליברלית אומרים לך.
לא, אני פעם אחת כתבתי את זה. חבר'ה, זה לא... זה לא הדיון, כאילו כתבתי, זה השותפות בחומוס וזה כמו שהיה, וזה בדיוק הנקודה שלי, היה איזה קבוצה של אנשים אחרי הפרעות, המכונות ככה על
לא
ידי
לקרוא לזה
זה.
פרעות, זה לא
סתם,
פרעות, זה
נו.
פעולי התפרעויות.
לא, לא,
תפסיק,
אבל
זה
אני...
נרטיב
לא, נו,
מפורסם.
אבל את... ראית את הנימה הצינית של הפרעות.
כן, כן,
זה,
ברור.
זה כאילו... זה. אבל אחרי כל מה שהיה באירועי מאי, ובאמת החיכוכים הלא נעימים האלה, אז אמרו, איך אנחנו יכולים לעזור לערבים? כמה למשיכות, איך אנחנו יכולים באמת... ואז הייתה איזושהי יוזמה ללכת לקנות חומוס מאבו גוש. ואז אני כזה, חבר'ה, לא. אנחנו לא חומוס, ואני לא הרופא שלך. אני לא... ויש כאלה שבאים, ואני שומע לפעמים ברדיו אנשים, הרופא שלי הוא ערבי, ואתה פוגש אותם בבית מרקחת. לא, אנחנו... ומה יקרה? הרי מחר אתה לא תצטרך, אתה תלך למול מחשב תקבל את מה שאתה רוצה לקבל נניח. אז מה תגיד? אז הנה הערבים מיותרים. המערכת היחסים הזאת של נותני שירות בתוך מדינת ישראל היא כל כך עצובה, כי אני יכול להגיד לך בשיא הכנות שבשנת 2015 אני נפצעתי וטיפל בי רופא יהודי. והוא ניתח אותי והוא שלח לי מיילים וכו'. עכשיו, אם אני הייתי עושה איזה סיפור, אתה יודע איזה מגוחך זה היה נשמע? והוא באמת היה רופא... נכון, אני, ואימא שלי, וזה, ועכשיו הוא, והוא היה חובש כיפה, ובאמת, כאילו, זה היה מרגש, כי הוא יצא והתפלל עם אימא שלי, ואימא שלי היא אישה דתייה דרוזית, אז זה היה כאילו, יש בזה איזשהו משהו סימפולי, אבל אני מעולם לא התייחסתי לזה, כאילו, יש לזה איזשהו משהו ייחודי, כאילו, שזה עכשיו איזה רופא יהודי טיפל בי. אז מה? ואם אתה הולך לבית חולים, או אם אתה הולך לבית חולים, ומי שנותן לך את השירות זה, או מטפל באבא שלך, או בסבא שלך, או מי שזה לא יהיה, אם זה רופאה ערבייה, או אחות, אז לא, אנחנו, זה לא המודל שאנחנו מדברים עליו. אני רוצה שמישהו יבוא ויספר לי על היום שישי שהוא נסע לחבר שלו בבקה. אני רוצה שמישהו יבוא ויספר לי על איך הילדים שלו משחקים בחוג ביחד. אני רוצה שהוא יספר לי על...
זה אולי שהוא אפילו יספר לך את זה בערבית, כי הוא יודע לנהל שיחה רגילה בערבית? אולי?
זו כבר פנטזיה נהדרת, אבל באמת, ואני חושב שכולם באים ומדברים, אפילו הנה תראו, אבל חבר'ה, איפה החיים המשותפים? אנחנו לא נותני שירות של אף אחד, ולא משנה כמה השירות הזה יוקרתי וזה, אתה יכול גם לעשות... השתלת שיער ב... לא יודע, אבל זה לא בדיוק הנקודה, זה לא בדיוק מערכת היחסים שלנו, זה לא בדיוק מה שאמור לאפיין אותנו.
לאיפה זה מוכיח בדיוק את הנקודה, שאין חיים משותפים. אם אתה בא ואומר, מה, אבל אפילו המוסך, נראה לך שהייתי נותן למישהו שאני שונא לטפל לי ברכב? נו באמת, זה נראה...
כן, לא, מה...
זה אפילו הטיעון צריך מראש... לגרד אותך מכל הכיוונים.
נכון, אבל אנחנו התנפלנו כזה על ההתבטאות הזאת של ספיר בגלל שהיא ימנית, ובגלל שהיא אמרה דברים מזעזעים, באמת, כאילו, זה משהו שהוא באמת, לא אנוש, זה משהו שהוא גובל באמת בטמטום אנושי. כאילו,
כי זה חוסר מודעות שזועק
נכון,
את עצמו החוצה.
אבל מצד שני, כשמישהו אומר את זה באולפנים, וכשלצורך העניין, בן כספית אומר את זה ברדיו, בסדר? זה נשמע לאנשים בסדר, וזה מקבל את הלגיטימציה כשאיש, לא רוצה לקרוא לזה שמאל, אבל איש שהוא מדבר בשבחם של הערבים, אומר, הרופא והאחות והאיש התקשורת, לא חבר'ה, זה לא... כל עוד אתם לא יכולים לבוא ולהגיד, החבר שלי, המשפחה שלי, החבר של הבן שלי, לא יודע מי, אתם לא, אין לכם, אל תבואו, אתם תבינו שיש לכם הרבה מה לעשות, שיש לכם כברת דרך לעבור, גם אתם.
אבל זו בדיוק מהות ההפרדה, שכן קיימת בישראל, ואנחנו לגמרי 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 חיים איתה, בלי לנסות לשנות יותר מדי, ופה מגיע המקום של, אולי, דרך, בעיניי לפחות, שיתוף פעולה של אנשים צעירים יותר אפילו, שיבואו ויגידו, תקשיבו, אנחנו צריכים להסתכל לא רק למציאות ולעבר בעיניים, וגם להסתכל לעתיד בעיניים. אין לנו עתיד כאן? אם לא נתייחס בשוויון אחד לשני ונדאג ביחד מתוך מקום כזה לאתגרים, להתמודד עם האתגרים שעומדים לפתחנו ועומדים לפתחנו, ולא תהיה את האפשרות לעשות את זה בלי בסיס שהוא בסיס דמוקרטי. אין בסיס דמוקרטיה, ואפילו אין באמת קריאה כזאת. להפך, הממשלה הנוכחית מוכיחה שאפשר לייצר דמוקרטיה בכאילו, כל עוד היא דמוקרטיה ליהודים. ואז כל הבעיות שלהם, כל בעיה של מי שאינו יהודי, היא בעיה מינורית שאפשר לחיות איתה. כל עוד היהודים, הם בסדר, הם ערבים זה לזה, הם שותפים אחד של השני, הכל סבבה. עד שאת המקום הזה, עד שלא נשבור את המקום הזה, ואפשר לשבור אותו אך ורק על ידי שיתוף פעולה בעיניי, כי מילים זה לא באמת יהיה שינוי. ועד רבה, ככל שלא יהיה שינוי, אז אנחנו גם פחות מוכנים לקראת האתגרים, והם כבר כאן.
זה נכון. בסוף צריך להבין דבר אחד, גם מבחינה כלכלית, ובסופו של דבר מדינת ישראל, כשאר המדינות בעולם, לא יכולה לשרוד בבלי הפן הכלכלי. ואם אנחנו נזנח את כל ההיבטים הדמוקרטיים וזכויות האדם, ולמה זה חשוב מבחינה דיאונטולוגית, את המעשה עצמו, למה הוא טוב ולמה זה חשוב, נגניח, אנחנו לא רוצים לדבר על זה בכלל, לא מעניין אותנו אם זה בסדר או לא. אנחנו נסתכל על זה מבחינה תועלתנית, ונסתכל מהי טובתה של מדינת ישראל, ומהי טובת האנשים שיושבים כאן. בסופו של דבר, אם מדינת ישראל לא תרתום ולא תאפשר לערבים, ולמיעוטים בה, להיות מיעוטים בצורה אותנטית, ומי שהם, ואיך שהם, ותדאג לחיים משותפים, תהיה כאן בעיה מאוד רצינית, מהסיבה המאוד פשוטה, שהחלק, הנרטיב הציוני הזה של אותו נוער חלוץ שהולך ו... ולא יודע, מי מתחיל, מי חקלאות ולייבש את הביצות וגם אחר כך ללכת להייטק, והמיעוט, זה הופך להיות, מי שפעם היה הרוב בתחילת המדינה, הופך להיות מיעוט. והפלח האוכלוסייה הפרודקטיבי בתוך מדינת ישראל הולך ומתמעט, ובסופו של דבר הולך להיות, ותחזיות של 2040, 2050, 20...
גם יש בעיה של התאמה לשוק התעסוקה מבחינת
השם. כן, ובסופו של דבר המדינה הזאת תחלש בצורה מאוד 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 משמעותית. עכשיו, אם בסוף לא, ואני אומר את זה בצורה הכי מפורשת, אין ערבי שאין לו דעה, אין ערבי שהוא רובוט, אין ערבי שאתם יכולים לבוא ולהוציא ממנו את התרבות שלו ואת המנטליות שלו, אין כזה, לא עוד, אין פשוט אין.
אין אדם כזה. אין
נכון?
אדם כזה.
אז הציפייה הזאת מלפגוש את הערבי הניטרלי היא לא קיימת, וכל עוד לא נעשה את
ה... הציפייה היא דעתי לא למצוא את הערבי הניטרלי, אלא למצוא את הערבי שמתאים את עצמו למה שהיהודים רוצים שהערבים יהיו.
נכון, אז הנקודה היא שבסוף, כשאנחנו לא בתוך איזושהי מלחמה סמויה כזאת, ואנחנו אומרים רגע, וזה בדיוק מה שדיברנו עליו, כאילו אם אנחנו... הדיון על האפרטהייד הוא מרחיק לכת בעיניי לפחות, בסדר? אני חושב שגם מבחינה מושגית הוא לא נכון, ואני לא יודע למה עצם הדיון תורם, אבל בסופו של דבר יש כמה דברים כאן שכן אפשר ללמוד בדרום אפריקה, בהקשר הזה של לעצור לרגע ולהגיד מה שנקרא צדק מעברי, של לעצור שנייה, להגיד אוקיי, אנחנו נעשה כאן איזושהי, בואו נדבר, נדבר גלויות, כאילו באמת, שנכיר אחד בשני, בכאב של השני, ומכאן נמשיך הלאה, כי בסופו של דבר, ואני אגיד את זה כאחרון הציונים, אני באמת חרד לגורלה של המדינה, של האנשים שחיים כאן, כי אני באמת מרגיש שלי יש שותפות עם חלק מאוד, אני כן מרגיש שותף של הערבים מלא מלא, ואני גם מרגיש שותף של היהודים, ואני חרד לעתיד, כי אני חושב שמה שהולך להיות כאן, מה שקורה כרגע, גם מבחינת היבטים כלכליים, וגם מבחינת היבטים דמוקרטיים, וגם, כי בסופו של דבר, זה יתפוצץ. וכשזה יתפוצץ, אני מבטיח לכולם שזה יתפוצץ באופן שוויוני, לפחות זה, אז צריך למנוע את זה.
אבל זה בדיוק העניין, כי אחד הדברים שאתה אמרת, אני רושמת לעצמי, אתה אמרת שצריך לחכות שהמדינה תאפשר, ואי אפשר לחכות שהמדינה תאפשר. לחכות שהמדינה תאפשר, הוביל אותנו. זה התהליך שאנחנו נמצאים בו היום, והוא לא תהליך חיובי. והחרדה שלך לעתיד היא מוצדקת לחלוטין, אבל היא לא תבוא בלי איזושהי דרישה קצת יותר מפורשת, אני מניחה. וזה מחזיר אותי, כי קטעתי אותך מקודם, אתה רצית לענות, נתתי לך, אבל בסוף קצת זלגנו. אבל מהתשובה שאתה נתת בסופו של דבר, ששוב, היא משתמעת, היא לא תשובה ישירה, על אם אתה חי בדמוקרטיה, אז התשובה שלך הייתה בעצם לא. זאת אומרת, זה לא קטגורית, אין סממנים של דמוקרטיה, ממש לא. אבל אם אנחנו בוחנים לעומק מה אמורה להיות דמוקרטיה, אז אפשר להגיד שאתה חי במין סמי דמוקרטיה, שנותנת לך חלק מהזכויות, דווקא פחות מהותיות, וחלק מהזכויות לא לחלוטין ניתנות, וגם ממה שאתה אומר, תחשוב, אם היינו עכשיו מדברים על בחור ישראלי, שסיים תיכון, וסיים 8 שנים ב-8200, ולומד עכשיו משפטים, אז סביר להניח שאם ככה הייתי מציגה אותך, רוב באופן מוטה וגזעני, רוב המאזינים לא היו מצפים לשם כמו פאדי מקלדה. לא, נכון?
נכון, חד משמעית.
ובעצם, אם אני מקשיבה ממש טוב למה שאתה אומר, גם בתוך מה שאתה אומר, ובתוך הסיפור שלך שכביכול הוא כאילו ההוכחה לזה שישראל דמוקרטיה תוססת, והיכולות של כל אדם הן אינדיבידואליות, והנה, לראיה כל מה שאתה. ובכל זאת, אפשר לשמוע בהחלט את האפליה, שהיא חלק בלתי נפרד גם מהעולם שלך, למרות כל זה.
כן, אני... תראי, אנחנו מדברים על עידן, שהוא עידן פוסט חוק הלאום. אני חושב, אנחנו לא יכולים להתכחש למרחב, עם כל הרצון הטוב, באמת, עם כמה שאני לא אהיה הבן אדם שלא יודע, הכי פטריוט שיש בו, יכול להיות, בסקלת הציונות, אני יכול לעקוף את איוב קרא נניח, אני עדיין לא יכול להתכחש.
אותי עקפת בסיבוב.
כן, האמת שכן, אנחנו תמיד צוחקים על זה, יש לי חברים ש... כאילו, אנחנו יושבים חברה שיודעים ואומרים, הנה, הכי ציוני זה פעם. אבל באמת עכשיו אני אגיד, אנחנו, ההכחשה של האפליה היא חלק מהבעיה, ובסופו של דבר, לא צריך לתרץ את זה, לא צריך לספק הסברים, ולא צריך לבוא, ואני יושב עם אנשים שמסברים לי למה חוק הלאום חשוב, ואני אומר, מה לעזאזל חשוב בחוק הלאום? למה הוא נחוץ? מה, תגידו לי דבר אחד שלא ידעתם. לא ידעתם שהזכות להגדרה עצמית היא של היהודים, ידעתם. לא ידעתם שהשפה זה, שפה הרשמית זה עברית, ידעתם. לא ידעתם שסעיף 7, שזה הסעיף הכי כואב מבחינתי, על המדינה תפעל למען פיתוח התיישבות ויהודית ומה, תגידו, על מה אנחנו משקרים לעצמנו? בשביל מה... מה באנו לעשות בעצם חוץ מלתקוע אצבע בעין, וזה בדיוק המלחמה הזאת.
אבל אולי זאת בדיוק האמת. אולי חוק הלאום זה בדיוק הכיוון שישראל הולכת, אלא אם כן, נתחיל לחשוב במונחים רדיקליים יותר. כי אנחנו ממשיכים, וזה אולי בול מה שאמרת מקודם, כשאנחנו כאילו באנו לכאן במקור כדי לדבר שמאל, ותכלס אנחנו לא מדברים שמאל, דיברנו באיזשהו מקום על שמאל כלכלי או על שמאל חברתי, לא. בעצם דיברנו אך ורק על מונחים דמוקרטיים שהם חומקים מאיתנו, והיום בעצם גם השמאל שהיה אמור להיות לפחות אמון מבחינתו על זכויות אדם, נמצא במקום שבו גם הוא מוכן לקבל את הסמי דמוקרטיה הזאת. וברגע שהסמי דמוקרטיה הזאת הופכת להיות מוכתרת לדמוקרטיה הכי במזרח התיכון, או היחידה במזרח התיכון.
הווילה בג'ונגל.
והיא לא באמת דמוקרטיה.
כן.
אז אולי פה הבעיה שאנחנו בעצם כולנו ממשיכים להזין איזשהו שקר. וכן, אתה צודק, אתה צריך להיות חרד לעתיד, אני גם חרדה לעתיד, כי בטוח שזה יתפוצץ לנו בפרצוף, ואני מסכימה עם ההגדרה המבדחת הנוראית הזאת שלך, שזה יהיה שוויוני לכולם, כן? וזה נורא, זה, אני לא בטוחה שאנחנו יכולים לשלם בכלל את המחיר הזה, בינינו, והוא גם מיותר לחלוטין, כי הוא מתחיל במקום שבו אנחנו מכירים, בזה שכל אחד מאיתנו הוא אדם שווה, ועצם העובדה שאנחנו מדברים פוליטיקה בלי שזאת תהיה האקסיומה שלנו, אז פה הבעיה האמיתית שאנחנו צריכים להתייחס אליה.
כן, השאלה היא באמת מה עושים.
אז מה עושים?
זו שאלה קשה, כי בסופו של דבר זה המון אחריות, ואני חושב ש אף אחד לא רוצה לקחת את זה על עצמו, כי אנשים לא רוצים להיות בנקודה הזאת שהם, שוב, הרבה יותר נוח כל הזמן לקלוע לקונסנסוס. הרבה יותר נוח. ואני אומר את זה, אגב, גם לערבים וגם ליהודים.
טוב, אתה דמוקרט.
כן, כי בחברה הערבית, אם אתה סוטה מעט מהקונצנזוס הפלסטיני, אז אתה בחזקת, לא יודע, אתה בחזקת ציוני, והציוני, והמילה ציוני בערבית לא נשמעת כמו משהו סימפטי במיוחד. וזה קשה מאוד, גם בדברים מינימליים ואנושיים, כן? ובחברה היהודית, אם אתה קצת פוזל לכיוון הערבים, אז אתה עוכר ישראל. והסיפור הופך להיות אישי, ובגלל זה אני חושב שאנשים לא מוכנים לקחת את הדגל הזה ולהגיד, זה הדגל שלי, וזה מה שאני רוצה. ויש לנו תרבות של הכחכה, במובן הזה שאנשים כשמדברים על שותפות הזה, תגיד אתם, הנה דון קישוט והנה אלה שחולמים ויאללה מה.
אתה יודע, השאלה היא, וזה בעיניי מאוד נכון, אחד הדברים שאני רואה, זה ברור שאם אני רואה את זה אני חושבת שזה נכון, אבל שעד עכשיו כל שותפות פוליטית יהודית ערבית הייתה בתנאי, ואת התנאים היו צריכים למלא השותפים הערבים של השותפות הזאת. כי זו שותפות שהתנאים שלה לרוב נקבעו על ידי יהודים. לרוב, בפוליטיקה הישראלית. וזה מביא אותי לשאלה אולי כן מציצנית קצת, סליחה. אבל אתה מרגיש שיש לך ביטוי פוליטי בפוליטיקה הישראלית? כאילו שהקול שלך יש לו ביטוי פוליטי?
אני בפוזיציה הכי נוחה שיש, כי אני לא פלסטיני, אני לא, אין לי את ה, אז מה אכפת לי?
אתה מצביע בעצם למפלגה ציונית?
כן, אני מצביע, אני לא, כי קל לי הרבה יותר ללכת להצביע למפלגה ציונית, הרבה יותר מאשר להצביע לרשימה המשותפת, לצורך העניין. למרות שכאילו זה סיפור בפני עצמו, החברה הדרוזית והפוליטיקה והצבא הזה, כאילו, זה באמת על גבול המרתק, ואני אגיד רק, כאילו, כי אני מתפתק כל הזמן להגיד את זה, שפעם אם היית בחברה הדרוזית והיית מצביע למפלגה ערבית, אז זה היה כאילו מאוד 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 מוסר, נקרא לזה ככה, בבחירות שאחרי חוק הלאום, וכאילו הכנסת ה-22, 3 וזה, אז ראינו אמפירית, אני לא, כאילו לא אומר את זה מגמתית, אמפירית, עלייה בערך להצבעה לרשימה המשותפת בערך ב-100% בכל אחד מהיישובים, ולפעמים ב-150 ולפעמים ב-200% מפעמים קודמות, ורק כדי ללמד את מדינת ישראל, בערך כאילו הפרקטיקות הגזעניות מחלחלות עד לחברה הדרוזית שנתפסה כאילו מודל השוויון ומודל השותפות, ואנחנו באמת כאילו הקרב, אומר את זה לא במובן המאדיר של
הקורבנים.
הדבר הזה, לא, וגם לא בקטע המאדיר, אני גם חושב שהאמירה של למות בעד ארצנו היא מזעזעת, אבל באמת הקרבנו לא מעט אנשים טובים, ואני גם באופן אישי, ואני זה, שהלכו ונהרגו בקרב, ובסופו של דבר, הנה, אנחנו, חלקם יקראו לזה חזרה לשורשים, וחלקם קוראים לזה, זה הצבעה של דווקא. אני מכיר אנשים שהם לא, והם אומרים, אני, כשביבי אומר זה או ביבי או טיבי, it's obviously טיבי.
ברור.
כאילו, וזה בדיוק הנקודה, שעכשיו, לשאלתך, בסופו של דבר, אני לא, אין לי את הקושי הזה, אין לי את הקושי הזה עם הנרטיב הפלסטיני, וגם,
אבל אין לי את הקושי הזה עם הנרטיב הציוני? כי גם הוא בעצם מקבל, הנרטיב הציוני הוא, הוא, הוא יותר חיובי לעדה הדרוזית, רק מהסיבה הפשוטה ש, שאתה יודע, יהודים מאוד אוהבים ברית דמים, סליחה,
כן,
בקטע הזה, כן, הנה, הנה, דרוזים נלחמים איתנו, אז אנחנו אחים, אבל,
אני חושב שבנקודה הזאת, ואם יש משהו שהניע אותי לתוך העולם הזה, של להיכנס רגע קצת יותר ללג הזה של התקשורת, ולהיות קצת יותר מעורב, זה כי את הסיפור של הדרוזים כמעט אף אחד לא שומע, או את הפרספקטיבה הזאת של הדרוזים אף אחד לא שומע. כביכול השותפות הערבית, סליחה, השותפות הדרוזית היהודית, היא לא, ביסודה, היא מבססת על אינטרסים משותפים, וביסודה מבססת גם על מיעוט שחי כאן ונרדף וסבל וחולה, ואני יכול להגיד שסבתא שלי, שזכרונה לברכה, שלא יודעת פוליטיקה מהי ולא יודעת כמה חברי כנסת היו וחולה, הייתה תמיד אומרת שברגע שהיהודים הגיעו, הרגשנו, כאילו זה הייתה סוג של תחושת שחרור אדירה, כי הבטיחו לנו להיות מי שאנחנו. עכשיו אני אומר, אין בעיה, פשוט עכשיו צריך לעשות את זה עם הערבים, שיהיו מי שהם, וזה כאילו באמת אחד הדברים הכי, ובאופן אישי, אני שוב, גם כמי שבאמת מאמין בשמאל כלכלי חברתי, ומי שבאמת דוגל בזה, וחושב שלמדינה צריך להיות תפקיד וכולי, אז צריך לבוא, אז הרבה יותר קל לי להצביע גם למפלגות ציוניות, עם אג'נדה, אבל אני חייב להגיד שבתחושה מסוימת אני מרגיש כאילו ש, כמי שכל החיים שלו הצביע, כאילו מאז גיל 18 למפלגות שנמצאות באופוזיציה, כשזה קורה שהם בקואליציה, אז אני מתאכזב קצת יותר, אז אני לא יודע מה קורה, אז, אבל
זה, אני אמנם ב-92 עוד לא יכולתי להצביע, זאת פשוט הייתה הפעם הקודמת שלא היינו באופוזיציה כביכול. ואני יכולה להגיד לך שזה היה רצוף אכזבות גם אז. אז הייתי נערה, אז זה בכלל בער, כאילו הייתי הרבה יותר זועמת ממה שאני היום, למרות שבעיניי המצב היום הוא הרבה יותר חמור. אז בתור מי שכל חייה הצעירים עד אז הייתה פעילת שמאל גם מירושלים של אותה תקופה, אז 92 הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, שבסופו של דבר השתנתה בגלל מהלכים שלא הגיעו מתוך מרץ, אבל כן בזכות יצחק רבין, שכן פתאום בתוך כל האכזבה, והיו גם היה הרבה מקום לתקווה, והתחושה שלי היא שהתקווה הולכת ונשחקת, זו התחושה שלי. אני רואה שקל לי מאוד להעריך איתך, ואני לא רוצה להגזים. מה, אם היית יכול, לא שאני איזה פיית אגדות או איזה ג'יני, אבל אם היית יכול ככה להביע משאלה פוליטית, מה זה היה?
אני חושב מה שאני הייתי רוצה שיקרה, זה באמת מודל של חיים משותפים, שהוא צומח מלמטה, שאנחנו נדע גם לתכנן מרחבים משותפים, גם של יהודים וגם של ערבים, ואז לכשתבוא המפלגה הזאת והכוח הפוליטי, שיבוא וידבר על הכרה בצד השני ויקבל את הצד השני ויהיה את המקום הזה, אז לא יהיה בעצם לסחורה הזאת קונים, וזה יהיה הדבר הכי טריוויאלי שיש. זה כל מה שאני רוצה.
עם הסיפה אני מסכימה איתך מאוד, אני רק פשוט לא מבינה איך מביאים את היום ככה. אני לא, אני מודה, אני מחפשת כל הזמן לנסות להבין איך בתוך הקונסטלציה הזאת מוצאים תשובה.
כן.
ואני לאט לאט ויותר יותר מבינה שהתשובה היא אין מה לעשות, היא בשיח יותר רדיקלי. זה לא המדינה תאפשר, זה לא דברים יקרו. אם ניתן לתהליכים, בעיניי לפחות, לקרות, אז התהליכים תופסים כיוון הפוך לגמרי מהמקום שאנחנו היינו רוצים שהמדינה, ובעיניי יש מקום אני חושבת, לחשיבה מחדש על אקטיביזם, על שיח, על מה זה להיות רדיקלי, ויותר מזה גם לחזור למקום של שיח שאוי, אני שונאת את המילה מתכתב, ורק היא מהדהדת לי במוח עכשיו, אז סליחה, ולפרוטוקול אמרתי לי מתכתב. יופי, ככה אני מאבדת גם, אתה מבין, אני מתלוננת על עצמי, ואז אני...
חבל, חבל.
את המחשבה ככה, נתקבה סבבה. אבל רק הדברים האלה בעצם יובילו אותנו, לדמוקרטיה שוויונית יותר ולחשיבה אחרת, כי בזמן שאנחנו ככה מקשקשים פה, אוקיי? בסופו של דבר, התהליכים שכבר מתרחשים רק תופסים תאוצה וממשיכים יותר ויותר, ועד שהם לא ייפגשו בכוח אחר, שייצור את ההתנגשות הזאת, כאילו גם אם היא התנגשות רעיונית בלבד, אז אנחנו נמשיך לכיוון הזה שהוא לחלוטין הפוך לכיוון הדמוקרטי, ושוב, בעיניי השיא של זה, זה באמת הממשלה החדשה הזאת, שהיא לגמרי מאפשרת בעצם, שוב, לדבר במושגים של סטטוס קוו, כשבעצם אין שום דבר שנמצא סטטי, והכל הולך לכיוונים הבדיוק הפוכים לצעדים דמוקרטיים שהם מתחייבים, בוודאי אם אנחנו מסתכלים על אתגר הקורונה, עוד יותר אם אנחנו מסתכלים על אתגר משבר האקלים. זהו, סיימתי לנאום.
חתמת את זה גם במשבר האקלים, שזה גם נקודה שאפשר לדבר עליה שעות. וזה מאוד מאוד חשוב, ספציפית לעניין הזה, ואם יש לי תקוות במשבר האקלים, זה שהוא יאחד אותנו, כי בסוף... אחרת אי אפשר לעשות את זה. אז גם אני אקח לא מעט דברים כחומר למחשבה, בין היתר על ההיבטים הרדיקליים, ואולי באמת צריך לפעול קצת יותר מלחשוב. היה לי כיף.
אני שמחה.
אני מודה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלות, אבל כל פעם אמרתי לעצמי, יאו, מסכן, תעזבי אותו. כי אתה כל פעם מעלה נקודות, ותוחמים את השיחה הזאת בכל זאת לבערך שעה, וכל פעם אתה זורק כל מיני דברים ש... צריך לדוף אחרי זה.
תמיד אפשר לעשות פרק ב' בהקשר הזה, פשוט גם... זה לא יהיה נכון להעמיס על המאזינים.
לא, לגמרי
לא.
אולי גם נעשה איזה ספייס בטוויטר, עוד לא עשיתי ספייס.
או, מה? אז קודם כל, הנה, קצת חם בעדה, אנחנו נעשה ספייס ונדבר על הדברים, ואני גם מארח בשמחה והוציא הזמנה יפה, אם את רוצה.
אני, אם אתה מארח, אומרת כן.
יאללה, 100%. אז נקבע לנו ספייס על... טוב, נחשוב על זה קצת יותר לעומק.
כן, stay tuned. אנחנו, זו פעם ראשונה שיוצא מהפודקאסט גם הבטחה לספייס, זה נשמע לי אחלה דבר.
בסדר גמור, 100%.
אז המון המון תודה, היה תענוג לדבר איתך.
תודה לך.
אני חושב לי שאנחנו עוד נעשה איזה פרק ב' בקרוב.
יאללה, בשמחה רבה.
אז קדימה, אז להיפגש בספייס.
100%, יאללה.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי.